היורו עוד מעט מגיע, האם הפעם אנגליה תביא את זה הביתה? פודקאסט יורו 24 בחסות ווינר, ואנחנו עם אנגליה במוקד, איתכם באוזניים אורי רייך, מיכאל יוחן ואורן קדו. שלום חברים, מה נשמע?
מה שלומכם?
בסדר, בסדר גמור. היורו על הפרק, אנגליה כרגיל, אחת הנבחרות המדוברות. אנחנו מתחילים מהסוף, מה שנקרא, דווקא עם היחסים לזכייה של הנבחרות, ואצל אנגליה אנחנו מתחילים, כי לפי הווינר, היא הפייבוריטית, אני אתן לכם את המספרים. אנגליה 3.2, ראשונה, צרפת 4, גרמניה 5, ספרד ופורטוגל 7 כל אחת, אורן בשבילך אני אגיד איטליה 10. אנגליה פייבוריטית לזכות, יוחין?
לא.
למרות שבווינר חושבים שכן.
בווינר חושבים שכן, בגלל זה גם היחס בווינר בעיניי הוא קצת נמוך מדי. זה לא אומר שהיא לא תזכה, אבל אני לא הייתי שם כסף ביחס הזה ספציפית, זה קצת מוגזם.
קדוש?
אני מסכים איתו לחלוטין. אני, קודם כל יש לאנגליה נבחרת אדירה. אוקיי, אולי בטופ 3 ביורו הזה קל. אבל מבחינת...
אבל היא לא פייבוריטית?
אבל היא לא פייבוריטית ברורה, יש נבחרת צרפת שהיא בעיניי יותר חזקה ממנה, וכמו שיוחין אמר, מבחינתי, אתה יודע, לשים את הכסף על אנגליה כאילו היא פייבוריטית ויחס כזה, זה יש משחקים ספציפיים. עכשיו, אם נגיד משחקת רק נגד צרפת, היא צריכה לקבל יחס כזה. ככה אני רואה את זה.
וצרפת דווקא עם יחס יותר נמוך, כלומר יותר טוב.
כן, בגלל טוב, זה, אבל זה כבר עניין של הווינר, הם כנראה מבינים יותר, אבל זה שלהם.
כן, נדבר על השחקנים, על הכוכבים, על הבית, על המאמן, על ה-11 שצפויים לפתוח. בוא נתחיל עם הזרקור המרכזי, כל אחד מכם ככה בחר מישהו שהוא שחקן מפתח, או מישהו שעשוי ככה לקבל את הפוקוס. יוחין, על מי אתה הולך?
אני הולך על ג'וד בלינגהם.
אלמוני, מישהו אלמוני, כן. לא דיברו עליו הרבה העונה.
הסיבה מאוד פשוטה. מה היה חסר לאנגליה בכל הטורנירים עד עכשיו? ווינר, מישהו שיודע לשים את הכדור ברשת ברגע הנכון. עכשיו, אין יותר ווינר בכדורגל העולמי כרגע מבלינגהם. להפקיע פעמיים, פעמיים, שער ניצחון בקלאסיקו בדקה 90 ומשהו, זה מדע בדיוני. כמות המשחקים שהוא הכריע עבור ריאל מדריד בדקות הקריטיות היא מטורפת. אם הוא יעשה את זה בשביל אנגליה לפני שהיא מגיעה לפנדלים, הוא כבר עשה את שלו. עכשיו, באמת, שחקן שמגיע עם ביטחון עצמי עצום, והוא ילד בן 20, שהוא כבר מנוסה מאוד.
שחקן העונה בגרמניה, והשנה שחקן העונה בספרד.
בספרד, אחרי גמר ליגת האלופות, הוא בהחלט...
יכול להיות שחקן השנה בעולם.
הוא יכול להיות. אם אנגליה תזכה, אז הוא יכול להיות שחקן השנה בעולם. בהחלט, שחקן שהיה חסר, לאנגלים. במונדיאל הוא עדיין היה, אפשר להגיד, טירון, עכשיו הוא כבר סופרסטר.
אני חייב להוסיף על בלינגהם, אני לא זוכר מעולם באנגליה שחקן מספר 10, אתה יודע, עזוב עכשיו מה יש לו על הגב, מה שיהיה לו, אבל בעמדה, מספר 10 ברמה כזאת שהוא בטופ, לפחות טופ 5 העולמים, בכל העמדות, ושהוא יכול באמת לסחוב נבחרת על הגב, בלינגהם זה משהו באמת יוצא דופן בגיל 20, הוא משחק כאילו כמו זידן בגיל 30.
אני רוצה לשאול אותך, אבל...
יכולת פיזית גם עדינה.
הוא לא מספר 10 קלאסי, אבל...
הוא לא 10 קלאסי, הוא חוסר גם כ-6
אתם מובילים אותי לשאלה מעניינת.
וגם כ-9 מדומה, אבל כשהוא 10, שהוא בא מקו שני גם...
בדיוק, זו השאלה שאני רוצה להעלות פה, יוחי.
עושה דברים שאין, אין דברים כאלה.
ג'וד בלינגהם של השנה של ריאל מדריד, זה לא ג'וד בלינגהם שראינו בדורטמונד לפני זה באנגליה. הוא התפתח והוא הפך להיות הווינר שאתה מתאר בגלל העמדה שקרלו אנצ'לוטי תפר לו בריאל מדריד. האם זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה נכונה? נכונה וטובה עבור ג'וד ספציפית, גם אצל סאוטגייט באנגליה.
אז זאת השאלה, בכלל איך סאוטגייט יבנה את הרכב, כי יש לו המון המון כישרונות בחלק הקדמי, וכרגע מסתמן שג'וד בלינגהם היה באמת בעמדה של מאחורי החלוץ, מאחורי הארי קיין, כשסאקה ופודן משחקים באגפים, אבל אפשר גם להחליט להזיז אותו אחורה לצידו של דקלן רייס, ואז מתפנה מקום למישהו אחר, למשל להזיז את פודן לעמדה מרכזית יותר, שזה יותר מתאים לו, ולשים את ג'ק גריליש למשל בשמאל. יש הרבה מאוד אופציות.
אנחנו כן, נדבר עוד מעט, על... כן, נדבר עוד מעט על ההרכב ועל, ועל האפשרויות.
כרגע מסתמן שהוא יהיה הפליימייקר.
כן, שאלו את קרלו אנצ'לוטי, האם בגלל שקרוס פורש בריאל מדריד, ג'וד בלינגהאם יהיה היורה שלו וירד אחורה. הוא אמר ג'וד בלינגהאם הכי טוב כשהוא קרוב לרחבה. וזה משהו שאנחנו צריכים אולי לראות גם באנגליה הזו, למרות שיש הרבה אומס בקישור.
נכון, אבל העניין זה שהוא לא קרוב לרחבה כשהוא החלוץ 9 המדומה שלו, כמו שהוא עשה בלומת משחקים. קרוב לרחבה שהוא בא מקף שני, שהוא בא עם הפנים. וזה אם הוא יעשה עם העוצמות הפיזיות שלו והחוכמה.
יותר תפקיד של למפרד כזה.
זהו, אבל הוא הרבה יותר תכלס מלמפרד. עכשיו אם אתה מסתכל על למפרד,
למפרד יעלב עכשיו.
למפרד יותר לא, הוא צריך להעלב. אני לא חושב שלמפרד אי פעם היה מועמד לכדור הזהב. כאילו מועמד, אתה יודע, לא, מועמד מבחינת יכול לזכות. הוא לא יכול לזכות אף פעם.
הוא גם היה בעידן קצת אחר.
היה בעידן אחר, אבל תמיד היו שחקנים שאתה ידעת שבתקופה שלו, שרונלדיניו ואחרים, שהיו יותר טובים ממנו, וקקה, שהיו יותר טובים ממנו, גם באותה עמדה גם. אבל מבחינה הזאת של בלינגהאם, בלינגהאם אני חושב, יש מספר 8/10 יותר טוב ממנו כרגע, בעולם?
לא.
מבלינגהאם? אין. וזה דבר שלא, אני לא זוכר באנגליה שהיה דבר כזה, וזה משהו שבאמת יכול לקחת את אנגליה קדימה.
בוא נלך אל השחקן שאתה רוצה לשים עליו את הפוקוס, גם הוא נתן חתיכת עונה.
כן, פיל פודן, אתה יודע, בסך הכל בין 24, השחקן שגדל בסיטי, עם פאפ בעצמו אמר עליו של השחקן הכי מוכשר שהוא אימן אי פעם, טוב, הוא אימן לא מעט שחקנים, אז אתה יודע, זה רק אומר הכל. 19 שערים בליגה האנגלית, עוד 8 בישולים, יכול לשחק מצוין בקו ימין, מצוין בקו שמאל, כ-10 יכול להיות נפלא, אז ככה שהוא באמת מאוד מאוד מגוון, שחקן אדיר בעיניי, שחקן שיכול לעשות את ההבדל, הרי כולם משימו לב כמובן ללמפרד, אבל גם סאקה ופודן.
לבלינגהאם.
לבלינגהאם, סליחה.
מה עשית יוכן? מאיפה הבאת את למפרד? או שאתה הבאת את למפרד מקודם?
נראה אותי עכשיו. אז בלינגהאם, ישימו לב לבלינגהאם, אבל סאקה ופודן בקווים, זה כוח נפלא.
השאלה אבל עם פודן, העמדה הטובה ביותר של פודן זה במרכז.
בדיוק.
העמדה מספר 2 של פודן זה בימין. ימין,
נכון.
ובמבחרת הוא כנראה שחק מצד שמאל.
זה העניין, זה העניין שאתה לוקח פה את השחקנים, אם עכשיו אתה מאמן נבחרת אנגליה, אתה תרצה לשים את ה-11 הכי טובים.
נכון.
אתה תמצא לו את המקום.
אתה תמצא לו את המקום, אבל שוב, אתה תמצא לו את המקום שפחות מתאים לו.
נכון.
ואז גם היכולת הטובה ביותר של פודן, למה הוא יפקיע כל כך הרבה שערים? במנצ'סטר סיטי, כי הוא כרגע השחקן הכי טוב בעולם בביתות ממרחק.
נכון.
הוא מפקיע את רוב השערים שלו מחוץ לרחבה, שזה דבר די חריג.
כשהוא עושה את החיתוך שלו.
עכשיו, אם הוא לחתוך מצד שמאל פחות,
שמאל האמצע יהיה קשה לו.
זה אומר שהוא יפקיע פחות.
נכון, אבל הוא יכול לבשל יותר הפעם, אבל שוב, זה גם לא בטוח שהוא ישחק בצד שמאל, יכול להיות שהוא ייתן לו דווקא בצד ימין, וסאקה יהיה בצד שמאל.
סאקה בצד שמאל, הוא יכול, אבל אם כבר אתה שם את פודן מימין, אז יש לך אופציות טבעיות יותר משמאל כמו גריליש, שזה באמת...
חד משמעית, יש הרבה אופציות.
אם אתה רוצה להיחפש מישהו לכנף שמאלית, עדיף לשים את גריליש ולא את סאקה.
עכשיו אם אתה בוחר שניים, יש לך גריליש, פודן וסאקה, את מי אתה בוחר?
אז אני שם את פודן משמאל, אבל אתה שכחת את קול פלמר.
רגע, גם את פלמר יש לך, אוקיי, קח את כל הרביעה הזאת.
לקחתם אותנו לתוך דיון ההרכב, לפני שנגיע להרכב הנכון, ל-11, למרות שבסוף סגל מנצח הרבה פעמים ולא רק ההרכב, בוא נדבר על מי שצריך לבחור את ה-11 האלה ולעשות את החילופים. סאוטגייט יוכין ממשיך באנגליה, למרות שכל הזמן יש תחושה, אתה יודע, בתקשורת ומסביב וכולי, שהוא לא האהוב ביותר, בוא נאמר את זה ככה, לא תמיד מפרגנים לו ומחלקים לו מחמאות, למרות שהוא לעתים מגיע עם הנבחרת גם לשלבים הסופיים.
הוא היה במרחק פנדל מסכים ביורו.
ועדיין יש עליו הרבה מאוד ביקורות.
המון המון ביקורת מן הסתם, כי הוא מאמן שנתפס כשמרן. מאמן שהולך על מערכים זהירים מדי, ביחס לכישרון העצום שיש לו בסגל. זה בלט מאוד גם בטורנירים מקדמים, אפילו גם כשהוא יגיע לגמר היורו, זה עדיין, זו עדיין הייתה ביקורת. עכשיו, יש לו גם המון המון יתרונות. הוא מאוד שקול, הוא מאוד מטפל מצוין בתקשורת, הוא אדם אינטליגנטי.
עד עכשיו נתת מחמאות שלא ממש קשורות לכדורי, כלומר הן קשורות, הן חשובות, אבל הן פחות טקטיקה.
תזכור שהוא החליף את סם אלרדייס אחרי משחק אחד של אלרדייס, והשוואה לאלרדייס זה שמיים וארץ. כן, תחשוב עכשיו על אלרדייס כמאמן נבחרת אנגליה עם הסגל הזה, סאוטגייט עדיף עכשיו, באמת. אבל הבעיה היא גם שהוא, אחת הביקורות הקשות ביותר נגד סאוטגייט, שהוא תמיד שמר אימונים לשחקנים שהוא סומך עליהם שלא לא היו בכושר.
תמיד יש את השאלה הזו בנבחרת, האם ללכת עם השחקנים שאתה מכיר ורץ איתם, או על מי שבכושר הכי טוב ולתת לו את המקום?
אז היו הרבה בדיחות על זה שג'ורדן אנדרסון יהיה בסגל, וגם בהרכב, לא משנה מה. אז הנה הוא לא בסגל, ובאמת לא מגיע לו להיות בסגל, ארי מגווייר עדיין כן, ואולי גם בהרכב, אבל זה כבר סיפור אחר, ונראה כאילו, למרות שהיה קשה מאוד לבחור את הסגל הזה, כי, וגם המון המון שחקנים ראויים נשארו בחוץ, כי פשוט אין מקום לכולם, אבל נראה כאילו סאות'גייט בחר בכל זאת את הסגל, בעיקר של שחקנים שנמצאים בכושר טוב כרגע, בוודאי בחלק הקדמי, ועכשיו השאלה אם הוא ידע להשתמש בהם ולתת להם למצוא את הפוטנציאל, כמו שלמשל קרלו אנצ'לוטי מצא את הדרך לעזור לבלינגהאם למצוא את הפוטנציאל שלו במדריד. השאלה אם סאות'גייט, כי ביורו, במונדיאל למשל, עדיין בלינגהאם עדיין לא היה זה.
נכון.
אז עכשיו השאלה אם בלינגהאם באמת יפרח עם סאות'גייט או לא.
קדוש טייק שלך על סאות'גייט, אתה אוהב אותו, אתה מת על מאמנים, אתה יודע, לנתח אותך, להסתכל עליהם מהזווית הזו, כי בסוף אתה יודע, הכוכבים הגדולים הם חשובים, אבל כמו שאומר יוחין, יש, האם המאמן מצליח, בטח בנבחרת, בטורניר קצר, להוציא מהם את הפוטנציאל.
ולכן הוא תלוי בעיקר בשחקנים שלו, יש לו חומר נפלא, אני חושב שבעמדת השוער ומגן שמאלי, יש לו קצת, יכול להיות לו קצת בעיה, אתה יודע, הזכרת השחקנים שהוא הולך איתם, לא משנה מה, אז גם לוק שהוא זומן, שאפילו שהוא פצוע, וכנראה שהוא ישחק. ככה זה נראה, וגם, אתה יודע, אתה מסתכל על הסגל שלו, אז הוא מצד אחד לא מזמין את ראשפורד, שבעיניי הוא בתקופה פחות טובה, אבל בנבחרת זה שחקן שיכול לעשות את ההבדל, אתה יודע, מעולה מהספסל ובמצבים הנייחים, וכן היכולת האתלטית שלו, אבל יש לו שם גם מספיק כוכבים, העניין מבחינה קבוצתית, איך שהקבוצה הזאת, מבחינת ענת, כדור, משחק הגנה, כל הדברים האלה, יש מאמנים יותר טובים ממנו, אבל הוא כן הולך עם דרך די ברורה, עם 4-3-3 או 4-2-3-1, איך שלא נקרא לזה,
זה לגמרי 4-2-3-1.
כן, שוב, אם מיינו רייס משחק עם רייס, אז מיינו יכול לרדת מדרגה אחת יותר אחורה, ובשילוב התקפה מסוים יכול להיות שזה יהיה רייס ובלינגהאם, יהיו אופציות לקבל את הכדורים ממנו באזור יותר מתקדם, ולכן 4-2-3-1 מבחינה הגנתית, מבחינה התקפית זה גם יכול להשתנות, ולכן שוב, שזה במבנה הזה יש לו כלים אדירים, הוא באמת הרבה תלוי גם בשחקנים שלו, מבחינת שילובי התקפה הוא יכול לעשות את הדברים קצת יותר טוב, ככה אני חושב, מבחינת יותר דקדקנות, כמו למשל שהיינו רואים את ספלטי בנפולי, אבל שוב, הוא לא בלבל הזה של המאמנים, אבל השחקנים האלה יכולים להביא אותו.
השחקנים בלבל. כאן
שצריך, כן.
אז בוא נדבר באמת על ההרכב הצפוי, ככה יוחין, תן לנו עמדה וננתח את ההתלבטויות ואת ההחלטות שעומדות בפני סאות'גייט.
נתחיל מהשוער או מהתקפה?
נתחיל מהשוער, מתחיל מהשוער.
כי בשוער אין התלבטויות כל כך, פיקפורד הולך כבר תקופה ארוכה והוא יישאר בשער, והאמת שבנבחרת הוא הוכיח את עצמו, וגם הייתה לו עונה סבירה ביותר באברטון.
סבירה ביותר, באת לתת מחמאה, הוא הייתה לו עונה סבירה ביותר.
באברטון אתה לא יכול מעבר לזה.
לא יכול מעברטון לזה, בחוליה האחורית.
בחוליה האחורית יש בנקר שהוא קייל ווקר מימין, שזה אגב מעניין, כי העמדת מגן הימני תמיד היה שם עושר עצום.
יש עדיין את טרנט למשל.
עדיין יש את טרנט, אבל הוא פחות מועמד לעמדה הזאת כרגע, וריס ג'יימס פצוע, והוא לא בסגל, ויש טריפר, אבל טריפר כנראה ישחק משמאל, אם שואו לא יהיה קשיר.
כן, כי אין שמאל. אז אתה אומר, יש ודאות על צד ימין, ואי ודאות על צד שמאל.
אבל בצד שמאל באמת אין הרבה אופציות. יש את לוק שואו, ש... או שהוא יהיה קשיר או שהוא לא יהיה קשיר, הוא בכל מקרה בסגל.
אם הוא לא קשיר, אין ממש מישהו עם רגל שמאל.
נכון, ואז קירן טריפר יהיה שם, כי הוא כבר עשה את התפקיד הזה בנבחרת, אז זה מה יש.
אני בעיניים, שוב, זה נכון, אבל אם אתה משחק עם מגן ימני כמגן שמאלי, אז עדיף, אם אתה אומר מי המגן הימני השני הכי טוב, אז זה טרנד, אז עדיף בצורה
מסוימת. אבל זו החשיבה, מי המגן הימני השני הכי טוב שישחק בשמאל? לא, אני שואל, זו החשיבה, או מי המגן הימני שיכול לשחק הכי טוב מגן שמאלי?
זה מי יודע לשחק מגן, קודם כל.
אתה יודע מי יודע לשחק מגן שמאלי ממש טוב, ועשה את זה לפחות עונה אחת בארסנל בתחילת הקריירה?
נו.
סאקה.
כן, או אולי זה יפתור לך את הפלונטר מקדימה, נשים את סאקה בצד שמאל.
נשים את סאקה מגן שמאלי, כן, זה רעיון נפלא.
דקות אחרונות, אתה בפיגור, אתה חייב שער, שים את כולם מקדימה, וגם את סאקה כמגן שמאל.
מגן שמאלי, כן, זה רעיון טוב. רעיון לא רע, אבל
אז איך אנחנו משמיעים את החוליה האחורית? קייל ווקר צד ימין, התלבטות אנחנו אומרים בצד שמאל, כי זה יהיה כנראה מגן ימני שיעשה שם את העבודה עם שואו לא יהיה קשיר.
שהוא ילך על טריפייר, כן, אבל בעיניי זה צריך ללכת...
צריך ללכת את טרנט.
או טרנט, כן. אבל בעיניי זה, אם כבר אתה הולך על כיוון כזה, אז גם אין סיבה שהוא לא ייתן
לטרנט להיות שם?
כן, לטרנט.
יש סיבה. פשוט לא היה מעולם לא שיחק שם. ויש לך הרבה שחקנים שכן שיחקו, אז...
כן, אבל הוא יודע לשחק מגן, אז הוא לא יהיה בצד ימין, אז הוא יהיה בצד שמאל. זה יכול לעמוד.
זה תפקיד אחר לגמרי.
זה לא תפקיד אחר לגמרי. אם אתה יודע לשחק מגן ימני, שוב, זה שעם רגל הפוכה, אז אנחנו...
זה חשוב.
כן, אבל...
אתה יודע, הוא צריך ליטרלי להיות מגן, הוא לא רק צריך למסור את הכדור.
אבל הוא... טוב, אז אני חושב שהוא יכול לשחק מגן שמאלי בצורה מצוינת בסיטואציה של עכשיו. אני לא הייתי מעדיף
אני רוצה שהוא ישחק מגן שמאלי רק כדי שניקח את הקטע הזה ונזכר בו אחר כך ונראה אם הוא היה טוב או לא טוב. אבל מה קורה במרכז ההגנה? הארי מגווייר עדיין איתנו.
עושה רושם שכן, למרות שיש, אולי גווי זה אופציה טובה, אבל אין לו הרצה מספיקה בנבחרת. ג'ון סטונס הוא הבלם ש... אמור לפתח את ההתקפות גם.
הוא אמור להיות מוביל שם.
כן, מגוואר אגב, אחת האיכויות של מגוואר שלא מדברים עליה יותר מדי, זה שגם
הוא... לא מדברים על האיכויות שלו, מדברים בעיקר על דברים פחות טובים אצלו.
הוא יודע לבנות את המשחק מאחור מצוין, יש לו מסירות ארוכות מצוינות.
גם ג'ו גומז הוא בלם שיכול לשחק בצורה מצוינת ליד סטונס, וגם גווי יכול להיות שם בעמדה הזאת, שוב, השאלה גם את מי הוא ינפה. אנחנו לא יודעים את מי הוא ינפה, אבל החבר'ה האלה גם כן, בעיניים יותר טובים מגוואר, שניהם.
כן, אבל לסאוטגייט הוא מאוד מאוד סומך על מגווייר באופן קרוני. מגווייר
גם... אתה שומר לו אמונים, דיברת על זה.
זה חלק מהדברים שדיברת עליהם קודם, שהוא שומר אמונים לשחקנים שהוא מאמין בהם יותר, אבל יש שחקנים שהם יותר טובים ממנו.
לפני שנעבור לקישור ולהתקפה, שם יש שמות יותר נוצצים, גם בחלק נגענו, החוליה האחורית הזו, שזה מרגיש קצת, אתה יודע, מגווייר אולי כן סימן שאלה, ומגן שמאלי לא ברור מזה, זו יכולה להיות נקודת התורפה של אנגליה לטורניר הזה?
בוודאי, אם יש לאנגליה נקודת התורפה, זו ההגנה. זה מובן מאליו. כי נגיד, אם לצורך העניין...
השאלה, לא, אני אומר, לא האם זו נקודת תורפה ביחס לחלק הקדמי, שאתה מסתכל על החלק הקדמי, אתה אומר, טוב, פה יש שפע של התקפות. גם ביחס לעצמם, ביחס ליריבות.
ביחס ליריבות, בוודאי, יש נבחרות עם חוליות הגנה הרבה יותר טובות.
זה משהו שיכול להפיל לדעתך את אנגליה בחלום שלה?
הם הרי גם קבוצה הכי התקפית, מבחינת יכולת אישית שיכולה להיות... היא צריכה הגנה חזקה, זה לא עובד רק לכיוון אחד.
אבל הגנה כן מתחילה...
במגן שמאלי שאנחנו מתווכחים עליו, אנחנו לא יודעים מי, זה סיפור, אתה מבין? זה באמת זה סיפור מצד אחד.
יכול לך לי רק לוק שום עצום, מגן שמאלי...
אתה חושב שזאת קבוצה, זאת נבחרת, שאמורה לתקוף וליזום ולשלוד. אם יש לך בלם איתי כמו מגווייר, זה יכול לעשות להם חור במעברים.
זה גם יכול לגרום לסאוטגייט, לצורך עניין סאוטגייט, הוא מאמן שמרן, נכון? אז אם הוא יודע שההגנה שלו רעועה, ולא כל כך יציבה, זה יכול לגרום לו ללכת על מערך יותר הגנתי, ולמשל להגיד לג'וד בלינגהאם שהוא צריך לשחק הרבה יותר קרוב להגנה, זה בהחלט אפשרי.
העניין זה מעבר, לא מבחינת המערך. אם וכאשר הוא כן יעלה עם מגווייר, אז יכול להיות שהוא יצטרך לבקש מהקבוצה שלו פחות ללחוץ גבוה.
בדיוק. כדי שלא יהיו שטחים אחורה.
אבל כדי שלהישאר קומפקטים, אתה צריך להזיז את כל הקוליה הקדמית קצת אחורה.
לא, זה את כל הקבוצה, זה לא שחקן ספציפי, בוא תהיה יותר נמור, זה לקחת את כל הקבוצה לחכות בעמדה או בשליש המרכזי או בשליש הראשון, כי אם עכשיו ישחקו עליו על כדורים ארוכים על מגווייר, אז הוא יהיה בבעיה.
כן, בוא נלך אל הקישור, כי בסוף ההגנה מתחילה גם מהקישור האחורי, שם יוחן עדיין יש סימני שאלה, אבל הפול הוא יותר איכותי, בוא נאמר.
אם אנחנו מדברים על 4-2-3-1, אז בשתיים, ששני קשרים מרכזיים, אוריינטציה יותר דיפנסיבית נגיד, אז דקלן רייס הוא בנקר, מובן מאליו, והשאלה, מי ישחק לצידו? עכשיו, המועמד הטבעי לתפקיד הוא קובי מיינו, שעשה פונת פריצה ברשימה מאוד... במנצ'סטר יונייטד.
מוכן בשל להיות שחקן הרכב בנבחרת אנגליה?
שחקן נפלא.
זה לא ג'וד בלינגהאם שפרץ עכשיו בגדול, אבל כבר נתן עונות לפני.
שחקן נפלא, אבל באמת חסר ניסיון. יש לו פחות מ... יש לו חצי עונה בפרמייר ליג. זה מה שיש לו.
לכן השאלה.
והשאלה
היא... אני זוכר את מייקל אוהן בעמדה שצריך להביא מספרים, שיחק בלי לשחק בכלל.
אבל זה נכון. מצד שני... אתה לא יכול להשוות קשר מרכזי לחלוץ. חלוץ זה הרבה פחות חשוב.
למה אתה חושב? הרבה פחות חשוב?
הרבה פחות חשוב.
אמרת פה אמירה עכשיו מעניין. לא, אני אגיד לך מה.
מבחינת טקטית.
בעמדת הקשר האחורי, אם אתה טועה, או אם אתה חסר ניסיון, אם אתה לא בשל, יכולים לשלם על זה יותר. ברור שאם יש לך חלוץ שלא קורה שאתה בבעיה, אבל יש עוד שחקנים שאולי יכולים לחפר על זה, כשאתה קשר אחורי וחסר ניסיון, אולי זה קצת יותר רגיש.
מייקל אוהן, כל מה שהוא צריך לעשות באותו מונדיאל ב-98 כשהוא היה צעיר, זה לרוץ. את זה הוא ידע לעשות טוב, והיו שחקנים שמסרו לו.
לאורן, יש פרצוף של גדלתי על מייקל אוהן ואני מת עליו, ומה אתה אומר לי עליו?
חוץ מלרוץ,
שחקנים ולכבוש.
לעבור ארבעה שחקנים, חמישה שחקנים, זה לא משנה.
זה
לא משנה. הניסיון לא משחק פה תפקיד בכלל.
אתה אומר בעמדה הזו? יכול להיות שכן, שחקן יכול להתרגש מול הרשת.
קשר
המחורי. אתה מדבר כאילו בלינגהם כזה, יש לו כזה הרבה ניסיון. הוא שיחק במונדיאל שנתיים קודם, באותו גיל. מה ההבדל? מה ההבדל? אותו גיל הוא שיחק.
נכון. אני לא אומר שקובי מיין לא צריך לשחק.
מה האלטרנטיבה? בוא נלך לאלטרנטיבה.
יש מישהו יותר טוב ממנו שאתה היית רוצה לפני?
ליד דקלן רייס. אם לא קובי, קובי, מי כן?
טרנט. האלטרנטיבה היא טרנט.
טרנט, אוקיי.
זאת האלטרנטיבה הברורה והמיידית ביותר. עכשיו, וזה גם מסתדר טיפה יותר טוב, כשאנחנו מדברים, למשל, אנחנו בונים על רייס כקשר הורס, פיזי, דומיננטי, הוא כמובן מצוין גם בהתקפה, אבל בגדול הוא קשר הורס, אז אם אתה רוצה לצדו קשר בונה, זה שמוסר, אז אין הרבה מוסרים יותר טובים מטרנט, אלכסנדר ארנולד, וגם...
ממיינו אולי.
ומיינו מוסר מצוין, אבל לא ברמה של טרנט עדיין,
בתפקיד הזה.
אני חש שלקדוש יש קרש מסוים על קובי מיינו, זאת אומרת הוא הולך איתו, לא, כמעט כל מי שחקן, גם טרנד שחקן, כולם שחקנים, אבל אני מרגיש שיש לך איזשהו וייב לגבי מיינו, שאתה...
היית, שמתי אותו כבר בצד שמאל, כי אני אוהב אותו, אני מחזיק
שחקן
מסוים, אני חושב שהוא מגן פנטסטי, אבל שיש לך...
כלומר, הוא יותר מגן ושיהיה מגן שמאלי.
אבל אם הוא הולך עם ווקר בצד ימין, וזה מה שהוא יעשה, אז, ואין לך, ויש לך בעיה בצד שמאל, אז אתה עדיף לפתור את זה, ושיש לך קשר כמו מיינו, שהוא כישרון טהור, והוא יכול לשמור על האמצע, והוא יודע להצטרף יפה, והוא מלווה את המשחק יפה, אז שים אותו ליד שחקן כמו רייס, ביחד עם בלינגהאם בקישור, מה אתה רוצה יותר מזה? מה אתה רוצה יותר?
מיינו אופציה מצוינת, וצריך גם להזכיר, בנוסף לטרנט ולמיינו, גם בחור בשם אדם וורטון, שהוא באמת עשה...
נכון.
משחקים
זה אותו סוג, זה אותו סוג של מיינו, נכון, זה אותו סוג,
אותו סוג, אבל
גם כישרון נפלא,
גם כישרון נפלא, אבל הוא פחות מנוסה, כי הוא גם
בוא נראה אם הוא
פחות מנוסה ממיינו, אפילו
בסוף מנוסה ממיינו, אבל
שחקן פוטנציאל אדיר, גם שש נפלא,
כן, וגם יש לו רגליים ארוכות מאוד, הוא יותר מחלץ כדורים, הוא גם מוסר יותר טוב ממיינו.
יש לו מסירה אדירה.
אז מבחינת פוטנציאל, לצורך...
צרות טובות בקישור.
זה באמת צרות טובות.
יש להם חומר נפלא, מהקישור ומעלה, באמת, פנטסטי.
בוא נמשיך מעלה. דיברנו על ג'וד בלינגהאם.
יש לך ספק, בלינגהאם בטוח, נכון?
כן, זה דיברנו עליו.
פודן דיברנו. עכשיו שאולי נתווכח.
עוד אופציה לבלינגהאם זה לשים אותו בכל זאת ליד רייס, זה לא פסול. זה לא פסול.
זה לא, שוב, אם אתה צריך אבל את ה-4-3-3 הקלאסי.
4-2-3-1.
לא, אני אומר, אם אתה צריך כן את ה-4-3-3 הקלאסי, אז אם הוא יהיה לצידו של, זה יכול לעבוד טוב, ואז הוא יצרף מקף שני גם. אבל ב-4-2-3-1 אני חושב שהוא צריך להיות ה-10. כאילו, ברור שפודן הוא 10.
פודן הוא 10.
אבל זה קצת יותר מדי התקפי.
לא, העניין הוא כזה, העניין הוא שבלינגהאם יכול לשחק את ה-10 ולא יכול לשחק בכנף, ופודן שיכול לשחק את ה-10 ואולי זו העמדה הכי טובה שלו, יכול לשחק בכנף.
אבל יש לו כבר שחקנים שיכולים לשחק בכנף.
לא תחליף ביניהם, לא תחליף
ביניהם.
מה שהוא אומר, אוקיי, זה שאתה לוקח את בלינגהאם ביחד עם רייס בעמדות יותר אחוריות, כקשרים אחוריים, ואז כ-10 אתה משחק עם פודן, אבל הקטע שבלינגהאם הוא יצא קדימה.
יכול להיות שזו אוריינטציה קצת יותר התקפית.
במשחקים ספציפיים.
בדיוק.
במשחקים ספציפיים. במשחקים נחותות יותר.
נכון.
רייס יכול לעשות את העבודה.
נכון, במשחקים ספציפיים זה יכול לעבוד. נגיד, נבחרת כמו צרפת, לא הייתי הולך על זה.
טוב, תכף נדבר על הבתים ועל המסלולים, אבל נשאר לנו עוד עמדה אחת בכנף. אמרנו גריליש, אמרנו סאקה.
אם פודן יכול להיות
בצד
אחד. אם פודן הוא לא פליימייקר, אז הוא חייב להיות בצד שמאל, כי סאקה בצד ימין, ואז אתה נשאר עם פלמר על הספסל.
גם הוא אחרי, כולם אחרי עונה, גם כולם מגיעים בכושר מטורף, זאת אומרת.
פלמר הכי כושר מטורף.
מי הקישור ומעלה? אתה אומר פלמר כושר מטורף, וג'וד בלינגהאם הוא עונה מטורפת, ומי לא בעונה, וארי קיין, למרות שהוא ממשיך לא לזכות בכלום, הוא גם בעונה אישית מטורפת.
ארי קיין זה חלוץ, זה לא קשור.
כן, 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 לא, אני אומר, כולם מהקישור ומעלה זה בעונה, קובי מיינו.
אם עכשיו אנחנו מסתכלים על הקישור, ככל שאני חושב על זה יותר, אז כן פודן בצד שמאל וטרנט איתו מגן. כי אז השילוב של אחד עם רגל ימין ואחד עם רגל שמאל יכול לעבוד טוב, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אתה לא רוצה לראות את זה.
זה לא יעבוד, זה גם לא יהיה.
זה יכול...
תראה, אם זה לא יהיה, לא נדע אם זה יעבוד. אז אם זה יהיה, נדע, נראה אם זה יקרה, אם זה יצליח.
שיהיה לך אחד שיוכל להיכנס פנימה, ופודן שירווח את המשחק בצד שמאל, זה יכול לעבוד. שוב, אני באופן אישי, קח את שתי העמדות האחרות. בחירתו של פודן, כעשר או ככנף ימין, אני מעדיף. אבל שיש לך את סאקה בצד ימין, הוא לא עושים שחקן אחר לפניו לדעתי. אני חושב מה הוא יעשה, סאוטגייט, הוא לא יתן שחקן אחר בצד ימין לפני סאקה.
לא.
אז אם הוא ישים את סאקה וישים את בלינגהאם באמצע, אז בצד שמאל אני מעדיף את פודן על כולם.
נכון.
שחקן העונה בפרמייר.
זה מה שיהיה. וזה מה שיהיה. ואגב, פודן, כשאתה חושב על פודן, נגיד, אז מן הסתם, אתה צריך גיבוי לפודן האחורי. טרנט, הביקורת הגדולה עליו, גם כמגן ימני, זה שהוא לא באמת מגן. אוקיי? אז...
אז יוחן חושש פה קצת הגנתית, השילוב הזה.
זה בגלל השילוב שגם קלופ דורש מהם, לא כל פעם ייכנס לאמצע פה, אז כשהוא ייכנס לאמצע זה יהיה לו טוב מצד שני.
נכון.
אם אתה רוצה שהוא ייכנס לאמצע, שים אותו באמצע וזהו.
לא, אני מעדיף קשר אחר, אני הייתי מעדיף את
מיינו. עם עומס הקשרים האיכותיים שיש. טוב, בוא נלך לארי קיין. האיש ששוב, הוא בכושר מצוין, אבל אתה יודע שהוא אצלך, התואר זה, בוא נאמר, לא הדבר שהיית מאמר עליו.
בדיוק, פה נכנס בלינגהאם, בלינגהאם צריך להביא
את... הוא צריך לאזן אותו, זה הנחס נגד הווינר.
בדיוק.
זה השניים צריך להגיד.
זה מה שצריך לאזן, כי מבחינת כושר ארי קיין הוא באמת בנקר ברכב מן הסתם, וצריך להזכיר שאולי ווטקינס עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ב... אסטון וילה, ואם לא היה קיין, לצורך, נניח, קיין עכשיו פצוע, אוקיי? אז אתה שם במקומו את ווטקינס, וזה, ווטקינס יכול לסיים בין הקשרים של הטורניר.
עד כדי כך.
הוא חלוץ אדיר, הוא חלוץ מצוין. אם לא היה קיין, נניח, והיה רק ווטקינס, האם היינו מדברים אחרי העונה שלו, של אסטון וילה, שזה נקודת תורפה אצל באנגליה? לא, לא היינו אומרים את זה. אז יש פה גם עומק. יש לך טוני, אני לא מגזית ממנו יותר מדי, אבל כנראה הוא אימר שהוא יהיה בסגל, אז הוא יהיה בסגל, אבל...
חלוץ טוב, אבל
הוא לא... חלוצים של עומק. אם למשל טוני היה החלוץ הפותח של אנגליה, הייתי אומר שיש פה מצוקה מסוימת בהשוואה לחלוצים שיש לנבחרות אחרות. ווטקינס הוא מחליף פנטסטי.
ארי קיין, אתה רוצה להוסיף עליו משהו, או שהוא בשפיץ ו...
צריך אחד בעולם.
שילך לאיזה מכשפה, לאיזה מסירת כללות, לאיזה משהו.
אנחנו לא באליפות אפריקה עכשיו.
עונה הבאה, עונה הבאה הוא ייקח אליפות.
וואו, עונה הבאה הוא ייקח אליפות, וואו.
עם קומפני, כן, כן, ברור.
למה לא?
ברור.
למה לא? עונה הבאה הוא ייקח אליפות.
יוחין לא אהב את המינוי, לא אהב את המינוי. טוב, נשמע שלא.
תשמע, אנחנו עושים פודקאסט נפרד לזה.
אתה מזלזל בביין, אתה אומר ש...
אני לא מזלזל בביין חלילה, אבל זה מינוי הזוי.
אתה אומר שאין סיכוי.
לא, אני לא אומר
שאין... סיפור הזוי.
אני לא אומר שאין סיכוי, מה פתאום? אני רק אומר שלבר כזאת פייבוריטית.
מה זה?
זה הכל, לאליפות.
ביין תמיד פייבוריטית.
לא. לא הפעם.
טוב, זה בפודקאסט אחר, יש לנו גם פודקאסט על גרמניה, אולי נשלב את זה שם. טוב, נבחרת אנגליה, צריך להגיד, היא בבית ג' בית 3 עם סלובניה, דנמרק וסרביה, משחק ראשון נגד סרביה, משחק שני נגד דנמרק, משחק שלישי נגד סלובניה. יוחין, יש איזשהו משחק שאתה מסמן אותו כמוקש? עד כמה האנגלים יכולים להיות מרוצים מהבית הזה בכלל שם?
קודם כל הם יכולים להיות מרוצים, במיוחד ביורו, כשיש לך ברוב הבתים 3 נבחרות עולות, אז אנגליה עולה, אין פה תסריט, לא יכול להיות פה תסריט, שאנגליה מסיימת במקום הרביעי בבית הזה, זה לא יכול לקרות.
אוי, זה טייק נהדר אם זה קורה, זה ישר לטיק טוק, אופק שורף אותך, ואתה צריך לסגור את הרשתות החברתיות.
זה טייק פנטסטי, אני גם, כן, אני אשמח לקחב בטייק הזה, כן?
וגם קדוש הוסיף פה, זה לא יכול להיות, אז הוא גם מצטרף, שניכם, כן.
עכשיו, המוקש הוא כמובן, המשחק הראשון הוא באמת מוקש, למה? סרביה היא נבחרת בגדול, סרביה נבחרת משוגעת, אוקיי? סרביה נבחרת עם הגנה מזעזעת, אבל התקפה מצוינת. וכשאתה מסתכל על הגנה מזעזעת, אתה ראית את המשחקים של סרביה במונדיאל. היו משחקים עם הרבה מאוד שערים. הם סיימו בבית עם שווייץ, ברזיל וקמרון. הם כבשו הכי הרבה מכולם, גם יותר מברזיל. אבל סיימו במקום האחרון. עכשיו, במשחק באנגליה, שהיא גם... אוקיי, נניח את זה, לא ככה זה עושה, התקפה מצוינת, הגנה לא משהו. אז זה הולך באמת, זה
משחק שלא
כדאי לפספס, זה לא הולך לכיוון של איזה, במצב טוב של אנגליה זה 6-2 לאנגליה.
6-2, איזה כיף.
אין שום בעיה עם זה.
גם אין לי בעיה.
וכולם כובשים, 3 של בלינגהאם, אין שום בעיה. במצב הפחות טוב זה 4-3 לסרביה. וזה גם... אופציה. כי באמת, הסרבים הם...
וכשאנחנו מסתכלים על היריבות האחרות...
הסרבים יכולים לנצח את אנגליה, אבל להפסיד בשני המשחקים האחרים,
ולסיים במקום
האחרון. זה נבחרת מטורפת.
וכשאנחנו מסתכלים על יתר היריבות בבית, סלובניה ודנמרק?
דנמרק משחק שני, דנמרק בנסיגה. אני לא חושב שדנמרק תגיע רחוק בטורניר הזה, היא כנראה, כנראה, בהסתייגות, תעלה לשמית הגמר, לא מעבר לזה. אני חושב שלדנים באמת יש גם מצוקה בחלק הקדמי, אז אני לא חושב ש... יש זיכרונות מחצי הגמר ביורו הקודם, ששם אנגליה כמעט הפסידה לדנים, כזכור. היה שם...
יש להם את דאמסגורד,
דאמסגורד שכבש אז את השער הזה, המדיר הזה בכדור חופשי. אתם זוכרים, יודעים כמה שערים כבש מאז?
לא, עבר פציעה קשה.
לא, עבר פציעה קשה. כמה שערים כבש דאמסגורד, מיקל דאמסגורד, כמה שערים הוא כבש מאז הכדור החופשי לחיבורים של פיקפורד בחצי גמר היורו לפני 3 שנים.
לפני 3 שנים.
כן, כמה שערים הוא כבש?
4.
בעונה הזאת הוא לא כבש, העונה הזאת.
0.
0, יפה.
0 עגול.
הוא היה פצוע שנה, אבל הוא
שחקן. הוא היה פצוע, כן.
הוא שחקן, שוב, אתה יודע, זה טורניר, ויש שחקנים ש...
כן, הוא לא יהיה בהרכב.
שצריכים את הטורניר הזה.
הוא לא יהיה בהרכב.
אבל יש להם את אוילון שהוא חלוץ מצוין.
כן.
יש להם את דולברג שהוא חלוץ שיכול עוד מהספסל.
אז אני אשאל אתכם אחרת, אמרתם בטוח הם לא יסיימו במקום הרביעי, בטוח הם יסיימו במקום הראשון בבית הזה?
מי, אנגליה?
אנגליה.
כן.
רוב הסיכויים. רוב הסיכויים, אלא אם הם יפסידו לסרבים במשחק הראשון.
צריך להגיד, המנצחת בעצם של הבית הזה פוגשת את המקום השלישי מבית ד' ה' או ו'.
לא, זה מאוד חשוב לסיים במקום הראשון בבית הזה.
זה לקבל יריבה מהמקום השלישי.
כי הסגנית מהבית הזה פוגשת בסבירות גבוהה מאוד בשמית את הגרמנים.
נכון, את המנצחת בעצם של בית א'.
שזה יהיה, אם זה יקרה לאנגליה, למשל, אם היא מפשלת מול הסרבים וסיימת במקום השני בבית הזה, אז זה שחזור של שמית הגמר מהיורו הקודם, ששם האנגלים ניצחו בבית. הפעם זה בגרמניה.
נכון, הפעם זה בבית של הגרמנים.
הפעם זה בבית של הגרמנים. אם זה קורה, זה חגיגה תקשורתית מטורפת ממש. אני מאוד אשמח אם זה יקרה. שמינית גמר בין אנגליה לגרמניה, בגרמניה, אחרי שהאנגלים ניצחו את הגרמנים בוומבלי בפעם הקודמת, שמע,
יהיה כיף.
יהיה כיף גדול, אבל כנראה לא יקרה.
תן לי תחושה, אל תגיד, לא יודע אם לא יקרה. למרות שכן, הכיוון הוא לסיים במקום ראשון בבית ולפגוש קבוצה מהמקום השלישי ומשם להתקדם קדימה. כמה קדימה, אורן, תן לי ככה תחושות שלך, ניחושים שלך, אחרי שניתחנו את השחקנים, המאמן והבית המוקדם.
העניין זה באמת קשה לדעת מה יקרה אחר כך, בגלל כל התרחישים.
אחר כך, מקום שלישי. אז הוא מקום שלישי. לא משנה, אחרי שהם עוברים את, אם הם עוברים את המקום השלישי בשמינית הגמר, מגיעים לרבע, בסבירות גבוהה הם פוגשים שם את המנצחת בבית 2, כן. בית B, שזה ספרד או איטליה או קרואטיה. Okay. זאת היריבה שלהם כנראה, אגב, אם הם עוברים את גרמניה, אם הם עושים במקום השני, ועוברים את גרמניה בשמינית הגמר, גם אז הם פוגשים את הסגנית מאותו בית בי, שזה שוב, ספרד או איטליה או קרואטיה, או אלבניה. אז,
אתה שם קץ לאנגליה בשלב הזה, אתה אומר.
לא, אני לא שם קץ, אבל הם פוגשים
למה, אתה שם קץ שם ברבע הגמר, אתה חושב שזה הלימיט שלהם?
ברבע הגמר הם פוגשים את ספרד או איטליה או קרואטיה.
זה, עכשיו, קודם כל קרואטיה וספרד ואיטליה זה לא אותו דבר.
נכון.
אם יפגשו נבחרת כמו ספרד, אז יהיה להם דעתי קשה.
יוחין, תחושה שלך, זאת אומרת, אתה אומר, אם ספרד נעצרים אולי ברבע, אם לא מתקדמים קדימה, יוחין?
אני חושב שהם היו פייבוריטים מול ספרד ומול איטליה ומול קרואטיה.
וזה טוב, זה טוב לספרד, זה טוב לאיטליה וגם לקרואטיה.
הם אמורים להגיע גם לחצי הגמר, אם צריך לאמר, אז אני, בזהירות המתבקשת, אני חושב שהם הגיעו לפחות לחצי הגמר, אחר כך...
זה לא מספיק להם.
לא, ברור שלא.
ברור שלא.
המטרה...
אבל המטרה היא כל טורניר להגיע עד הסוף.
המוצרת של אנגליה, בוודאי בטורניר הזה, היא לזכות.
הפייבוריטים בווינר,
נזכיר. כל דבר חוץ מזכייה, יחשב לפיאסקו.
לאורך השנים הרי, גם בכל מונדיאל, מה שאני זוכר את עצמי, תמיד רואים את עצמם כפייבוריטים, באיזושהי צורה. הפעם באמת, בחינת סגל השחקנים, באמת יכולים להיראות כאלה, למרות ששוב, אני חושב שיש נבחרת אחת לפחות יותר חזקה, אבל באמת יש להם שחקנים שאני, עם כל הדור של למפארד וג'רארד ובקאם ואחרים, אני לא זוכר כזאת נבחרת באנגליה. מבחינת הון אנושי של שחקנים, לא זוכר כזאת.
חוליות הגנה ראיתי יותר טובות באנגליה.
אני לא זוכר שהיה להם שוער אפילו יותר טוב.
אני חושב ש...
ובלם, כן, היה להם אולי בלם שניים יותר טובים, אבל...
אם היו, אם אפשר היה לשים עכשיו... אם אפשר היה לשים עכשיו את סטוארט פירס כמגן שמאלי, הנבחרת הייתה משתפרת.
בחלק הקדמי, בקישור ומעלה, אני לא זוכר נבחרת כזאת באנגליה.
טוב, נשמע שיהיה כיף עם נבחרת האנגליה, עם ההון האנושי הזה, כמו שציינת, קדוש. תודה לך, תודה יוחין. אופק, אתה גם אוהד אנגליה, אז בהצלחה גם לך. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, כשננתח עוד נבחרת לקראת יורו 24. ביי ביי.